גבורת הפרט. יש הרבה פעמים שאלות מה זה, מה זה גיבור. זה שיש לו פה שרירים כזה, מר עולם, או מתוק עולם, מה... מה זה ביהדות גבורה? אז נראה כמה נקודות מכמה זוויות, עם קצת העמקה טיפה בנושא של נפש האדם בכלל, ונראה תמונה כוללת. אז פה, במקור הראשון למעלה, שואל המלך את החבר בכוזרי, תראה לי איפה, מה הם מעשה החסיד אצלכם? מה החסיד אצלכם? החסיד זו דמות רוחנית, דמות עליונה, עילאית. אז בוא תסביר לי מה זה החסיד אצלכם. אומר לו החבר, החסיד הוא האיש המפקד על מדינתו, הנותן לכל יושביה את לחם חוקם, הוא מספק להם כל צורכם במידה נכונה, והוא נוהג בכולם בצדק, לא יעשוק איש מהם, ולא ייתן לאיש יותר ממנתו הראויה לו, כי על כן הוא מוצא את כולם בשעה שהוא צריך להם, נשמעים לו, ממהרים לענות לקריאתו, עושים ככל אשר יצווהם, ונזהרים מכל אשר יאסור עליהם. הוא שואל אותו על חסיד, והוא פתאום מתחיל להסביר לו מה זה מפקד. מה זה? זה אחד מושל. אני תמיד אומר לכם, היה מישהו שפעם היה אומר, תעשה לי טובה, כשאני שואל שאלה, אל תענה לי, משל למה הדבר דומה, תן לי תשובה דוגרית, בלי סיבובים. הוא שואל אותו על חסיד, והוא פתאום אומר לו על פקד, על מושל. לכן הכוזרי זועק ואומר, לחסיד שאלתיך, לא למושל. מה קורה לכם, אתם היהודים מבולבלים? אני שואל אותך, מה זה החסיד? אז מה אתה עונה לי בדוגמה של מושל? אמר לו החבר, זה הבעיה שלכם. אתם הגויים לא מבינים. אני מזכיר בדיחה, צריך לספר איזה בדיחה. התחיל את היום בדיחה, שפעם אחת, בדיחה קצת גזענית, אז פעם אחת יהודי אחד נסע ברכבת, ישב לידו גוי. אומר לו הגוי, תגיד לי, אתם היהודים, למה אתם חכמים? מה עושה אתכם חכמים? אז הוא מוצא לו קופסה מהמעיל, מצאת בכיסה המעיל. הוא אומר לו, אתה רואה? זה. אנחנו אוכלים ארינג, זה הגמלוח. זה הסוד של החוכמה שלנו. הוא אומר, נותן לי חתיכה. הוא אומר, פתאום, זה יקר מאוד. הוא אומר, מה אכפת לך? הוא אומר, לא, זה עולה הרבה כסף. טוב, כמה זה עולה? הוא אומר, 20 רובל, דג אחד. מה 20 רובל, איך זה יכול להיות? בסדר, אל תקנה, אני לא מכריח אותך. מתווכחים, מתווכחים. לא, טוב, הגוי הזה הוא גוי כנראה עד הסוף. הוא רוצה להיות יהודי חכם. אבל אתה יודע מה, קח 20 רובל, תביא חתיכת דג. קח 20 רובל, תביא חתיכת דג. הרכבת מגיעה לעיירה, יורדים בעיירה. כל אחד הולך למקומו. הגוי עובר שם בשוק, רואה שמוכרים דג גדול בשתי רובל. לא חתיכה קטנה. הוא מכר לו 20 רובל חתיכה קטנה. וזה דג גדול. אז מחפש אותו, איפה הוא, איפה זה, אז רואה אותו מרחוק, בואו נהגו, יהודי, רמאי, נוחת. ומה הבעיה? אתה רמאי. רמאי, מיתי אותך. מחרת לי דק קטן ב-20 רובל. הייתי בשוק עכשיו, דק כזה גדול ב-2 רובל. איך זה יכול להיות, אתה רמאי? אומר לי, אתה רואה? קיבלת שכם בזכות הדק. אז אפרופו העניין. אני שואל אותך, מה זה החסיד אצלכם? אתה עונה לי במושל? אומר לו החבר, החסיד הוא המושל. אצלנו החסיד זה המושל. שהרי כל חושיו וכוחותיו הנפשיים והגופניים שרים אל משמעתו. הוא מנהיג אותם הנהגה מדינית ממש, כמו שנאמר, הוא מושל ברוחו מלוכד עיר. והוא האיש ראוי לשלוט. כי אילו עמד בראש מדינה, היה נוהג בה בצדק כשם שנהג מנהג צדק בגופו ובנפשו, שכן הוא חוסם את הכוחות המתאבים ומונע אותם מעבור גבולם. החסיד זה אדם שיותן לכל כוח את מקומו, את גבולו. זה לא שהוא מנותק במציאות. יש לו כוחות, והוא יודע מתי להשתמש בהם, איך להשתמש בהם, כל דבר. לאחר שתה להם חלקה וסיפקה להם את כל מה שהוא מלא חסרונם. מאכל במידה. זה לא אדם שהוא מסתגף. החסיד אוכל. בשבת מצווה לאכול, ביום טוב מצווה לאכול. אנחנו לא מסתגפים. אבל אוכלים על פי השיעור. צדיק אוכל לסוף הנפשו. הוא משתה במסורה. הוא חיצה בכל שייך לה, כפי הצורך. וכן הוא חוסם את הכוחות הכעסנים, השואפים לגלות שלטונו, לאחר סיפקם את עליים, את חלקם בנצחנות. עד כמה זה נחוצה לוויכוחים, חוכמות, או בדעות השם גערה באשים רעים. ואף לחושים אותן חלקם, במידה שהתועלת העולה מפעולתם שווה אליו. שכשם שהוא משתמש בידיו וברגליו ובלשונו, רק לשם צורך הכרחי, ורק בתוך בחירה במועיל. כך יעשה לשמיעה ולראייה, וכן יעשה לדמיון, לסברה, למחשבה, וכו' וכו' וכו'. אז אנחנו מבינים, אומר הכוזרי, רבי יהודה הלוי, למלך כוזר, אני אסביר לך משהו אחד, אתה צריך להבין, מנהיג אמיתי, זה לא מנהיג ששולט היום, אנחנו רואים בפוליטיקה העולמית אפילו, לא רק הארצית, של כל מיני אנשים, שהם לכאורה שליטים, אבל במובן האישי שלהם הם מושחתים, כל מיני, זה, ודי לחכים הברמיזה, לא צריך לפרט. אומר, אצלנו החסיד, הוא שולט בכוחות הנפש שלו, הוא גם יכול לשלוט בעיר. זה המושל האמיתי. הוא מושל ברוחו מלוכד עיר. אדם ששולט בכוחות הנפש שלו, הוא עדיף על פני אדם שכובש ערים. יש סיפור ידוע כזה אצל נפוליון, שכשהוא בא במלחמה מרוסיה, שרפה נחמה נגד רוסיה, הוא חוזר במלחמה בשערי פריז, עמד שם הזקן צרפתי, ואומר לו, בונפרטה, נגמרה המלחמה הגדולה. עכשיו מתחילה מלחמה יותר גדולה, זו מלחמה עם עצמך. צריכים להבין, אדם שמתמודד עם כוחות הנפש שלו, עם המידות, מתי לקרוס, מתי לא לקרוס, מתי לעשות כך, מתי לעשות כך, זו מעלה גדולה של אדם. אבל אנחנו בדרך כלל, תכף נראה בהמשך, אנשים שאין לנו גבולות, אין שום דבר, זה לא יהיה החסיד אצלנו. החסיד זה אדם שיודע לשלוט בכוחות הנפש. נתקדם עוד קצת. במקור 2, אנחנו רואים, שולחן ערוך כתוב, שולחן ערוך אומר, התגבר כארי לעבודת הבורא. אדם צריך להתגבר כארי. למה כארי? תגיד, התגבר כמו הרקולס. מי הגיבור היום? פופאי, בלוטו, אני בא בזמן. מה היום הגיבורים של הילדים? אני כבר לא יודע. אז בזמננו היה השמות האלה. תגיד, תהיה גיבור כמו לא יודע מה, מר עולם. מה זה התגבר כארי? שימו לב להסבר. יש לומר שהארי, הגבורה שלו קנויה בטבעו. אך אינם יצטרך שקנה האדם מידת הגבורה. על ידי מה שירגיל עצמו לזה. אדם צריך לקנות את מידת הגבורה שתהיה קניין בנפש שלו. כמו שאצל הארי, הגבורה היא תכונה פנימית אצל הארי. איך אמר פעם מישהו בדיחה באחד המכינות, הגיעו ההורים ליום הורים. אז אמר להם ראש המכינה להורים, תשמעו, הילדים שלכם עריות. ישנים 23 שעות, אבל כשהם קמים שעה אחת הם עריות. זה עוצמה, אריה זה אריה. לא בכדי הוא מלך העריות, החיות. יש פה איזה קניין של גבורה. לכן השולחן ערוך פותח בזה שאדם צריך להיות, יתגבר כמו אריה דווקא. למה? שמידת הגבורה תהיה קנויה בנפש. וישתמש בחוכמה ודעת איך לקנותה קניין גמור בנפשו, כדי להשתמש בה לעבודת בוראו. ואם היה אומר, התגבר סתם, בלי התגבר כארי, רק התגבר, לא הייתי יודע שזה החיוב של קניין מידת הגבורה בנפשו. אני מדלה, כי זה יש, לא ישר לענייננו בפסקה הבאה, ונראה לי, אתם רואים? שתבות. ונראה לי, וזהו החילוק בין מידת הגבורה למידת העזות. שהעזות, אף על פי שצריך להשתמש בה לעבודת השם יתברך, איך יודעים? איך יודעים שצריכים את מידת העזות לעבודת השם? הווה עסקה למר. הווה עסקה למר. אז עזות היא מידה שצריך להשתמש בה לעבודת השם. אז אומר, זהו אחר מידת הגבורה לידת העזות. שעזות אף על פי שצריך להשתמש בה לעבודת השם יתברך, מכל מקום המידה בעצמה היא פחותה. ואין לקנותה בתורת קניין בנפש. את העזות אין לקנות כקניין בנפש. אלא מה? נראה. אבל הגבורה יפה היא בעצם ומעטה את הנפש. ובזה השכח נפתלי במה שאירו החוקרים בלשון המידות. הם עושים חילוק. דמה היא טעמה אצל מידת העזות מצינו, שחלק הטוב שבה יכונה אז. בלא מילת פנים. כמו שאנחנו אומרים, ואז, כנמר. המילה פנים לא מופיעה פה, נכון? ואז כנמר. והחלק הלאה יכונה עם יחס הפנים. אנחנו אומרים, אז פנים לגהנום. כשהמילה פנים מופיעה היא מידה שלילית, כשהמילה פנים לא מופיעה היא מידה חיובית. ואז כנמר. אבל אז פנים לגהנום. תכף תראה מה החילוק בין שני השניים. ובבושת הוא ההפך, שהחלק הטוב יכונה עם פנים. בושת פנים. לאן? לגן עדן. אז הפנים הוא לגהנום, אבל הבושת פנים היא לגן עדן. והחלק הרע בלא פנים יכונה בצורה שלילית, לא הביישן, למד. מידת הביישנות בלי הצד של הפנים, שהיא ביישנות חיצונית, היא גם מידה לא חיובית. לא הביישן, למד. היה בספר יין לבנון ובספר תראות. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים פה לסכם את הדברים עצמם, מה אנחנו רואים? שיש לנו את מידת הגבורה. מידת הגבורה, יש לנו דפים. מידת הגבורה היא מידה שצריכה להיות קניין בנפש האדם. יש עוד מידות שהן צריכות להיות קניין בנפש האדם, ויש מידות נוספות שבהן אנחנו משתמשים רק כשימוש. למשל, עזות. העזות היא מידה שצריך להשתמש בה. אבל אסור לאדם שמידת העזות תהיה קניין בנפש שלו, אלא רק כמידה שהוא משתמש בה. כי ללא העזות לא תהיה התקדמות. מה?
איך הוא מתפתח?
שכשאתה הרב שלך שואל אותך שאלה, אז אתה לא סותם את הפה ואומר יס. אתה שואל. כי אז אתה ביישן, אז לא תדע כלום, לא הביישן למד. אם אתה כל הזמן שואל אותך, כן, דושת שמעת גדול, כן, 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 כן. זה שיעור משעמם. אתה צריך לשאול. אבל שוב פעם, דרך ארץ, אני אסבר את האוזן, או ככה כדי להראות לך קצת לחריפות. המשנה באבות אומרת שמה היחס בין רב ותלמיד. אז המשנה באבות אומרת שאדם צריך לשתות בצמא, ושותה בצמא את דבריהם. לפני כן אומרת המשנה, הווה מתאבק באפר רגליהם. אז הפשט של הווה מתאבק באפר רגליהם, זה כשאתה, הרב שלך יושב על הכיסא, אתה על הרצפה, מתאבק באבק הרגליים. הרב חיים מוולוז'ין, התלמיד של הגאון מווילנה, יש לו פירוש לפרקי אבות. אומר פירוש אחר לגמרי. אומר, הווה מתאבק מלשון מאבק. צריך להילחם ברב. אבל מה? באפר רגליהם, בענווה. זאת אומרת, כשאתה בא ואתה אומר, התוספות קשה. אם התוספות קשה, אז למה הרב שלך לא קשה? אתה יכול להגיד רשי, אני לא מבין את רשי הזה. לרב שלך אתה לא יכול להגיד את זה? רשי הוא מלאך השם צבאות, התוספות הרבה, המערשה, כל גדולי עולם, עליהם יש לך קושיות. לרב שלך אין לך. אבל מה בענווה? רבנו, ילמדנו, לא יודע, קשה לי, אני לא מבין. הרב אמר ככה, אבל הגמרא שמה, למדנו אחרת. עכשיו, אם הוא רב גדול, הוא יעזור לך. אם הוא יעזור לך בכל הרוחות, תבדוק שתי דברים. או שאתה חושב שאלה חוצפנית, או שזה רב שצריך לברך ממנו. אחד מהשניים. צריך לזהר. אבל העיקרון הוא שאתה צריך את מידת העזות, כדי שתוכל לשאול שאלות, כדי שתוכל להבין. אם אתה לא מבין, ואתה שותק, לא התקדמת כלום. אז זה מידה, מה מסוים, מידת העזות צריכה להיות. יש איזה צד מסוים, גם בחוצפה לפעמים, שהיא פועל יוצא של העזות. כי ללא החוצפה, ללא השאלות, אני תמיד חוזר לסיפור הזה מחדש, אבל אני חושב הוא דמות לגבינו, כי אנחנו, בדרך כלל מה שקורה הרבה פעמים, אנחנו יסמינים כאלה, שותקים, עושים ככה בראש, במקרה הטוב, או נרדמים, השיעור נגמר, וככה ממשיכים עוד יום, ככה עובר לו יום ועוד יום, וכאילו שלוש נקודות. אבל לא שאלת, לא ביררת. אתה לא בטוח יודע. היה תלמיד אחד פה, במכון מאיר בנה שלמדתי פה בצעירותי. אני לא אשכח, הוא היה עומד בסטנדר, ככה, בשיעור. כי הוא היה מחלק עיתונים בבוקר, הוא היה עייף, אז הוא היה עומד כדי לא להירדם. אז היה שיעור של אבי טינגל. עצור, עצור, תסביר. הוא אומר לאב, תסביר. לא הבנתי. נמצא שיעור. ואב אהב את זה. עכשיו, כולנו היינו לפלפים. אב אומר, ואנחנו יושבים בשיעור ככה, וכמו פה. הכל זורם, חכים מתי השעה תיגמר. גורמים הולכים, דופקים את הכרטיס. הוא לא נתן, הוא אמרת עליו, אז הוא מילימטר. תסביר. לא הבנתי, תסביר. חוזר עוד פעם, תסביר. זה מידת חוצפה, אבל חיובית. הוא לא מתחצף כדי להתחצף, הוא רוצה להבין תורה. הוא רוצה להבין מה הרב אמר. אנחנו רוצים להבין. אז פה צריך את מידת העזות, כמידת של קניין. אסור שהזאת תהיה קניין בנפש. מידת הגבורה צריכה להיות קניין בנפש. הבושה צריכה להיות קניין בנפש. לעומת הבושה השלילית, אז אם אני אומר קניין בנפש, אז איפה הבושה השלילית? למשל, פעם שמענו בשם האבינר, שיש אנשים כאלה, זה קשור למה שאמרנו קודם. הם בכיתה יושבים, והם לא מדברים, הם לא שואלים. מכירים תופעות כאלה? אומרים לה, איזה ענב, איזה צדיק, הוא לא ישראל ברגיל נרגיל ששקריה, הוא טיפול שותק, יושב בשיעור, לא מצייץ, לא כלום. אז אנחנו רואים בו מידת הענבה, נכון? לכאורה, שותק. אבל יש הרבה פעמים שאדם שותק, כי הוא מתבייש לשאול שאלה שיצחקו עליו כל הכיתה. אז מה המניע שלו לשתוק? הגאווה, לא הענבה. כי הוא שותק שמה, חושש שיצחקו עליו. אבל אם יש לך שאלה, תשאל, מה אתה מתבייש? אז זה מידת בושה שהיא מידה שלילית. אתה צריך לשאול שאלות. כמובן, לא צריך שאול כדי לשאול סתם, כי אתה לא מבין. אז פה הרב נתן לנו חילוק. מידת הגבורה צריכה להיות קניין בנפש. מידת העזות, מידה חיצונית להשתמש בה. מידת הביישנות, קניין בנפש. יש מידות שהן קניין בנפש, יש מידות שאנחנו צריכים להשתמש בהן, לשימוש של הופעת עבודת השם שלנו בכלל, כל הדברים עצמם. לא להיות סמרטוטים.
גם
הביישנות
בנפש, קניין?
מתי? בושת פנים לגן עדן.
אבל אז הוא אומר גם זה, ולא הביישן למד, אז הוא גם שלילי.
זה כשהביישנות היא לא קניין בנפש, היא מידה חיצונית בלבד. אז זה לא הביישן למד. הביישנות הזאת היא לא תתלך להתקדם. הרי חזל אומרים, על האומה הישראלית יש בה שלושה תכונות שמבטאות אותה. ראשי תיבות גבר. נו? ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים. זו תכונה של האומה הזאת. רב צבי יהודה פעם מספר שבאירופה, באחת המדינות, ביום שלג, שלג כבד מאוד, ואחת הים ברוסיה, באירופה, בקבוצה הרוסיה, היה רופא שהיה גר בקצה הרחוב, בקצה העיר. רופא יהודי. יום אחד מגיע אליו, באמצע הלילה, דופק מישהו בדלת, ואומר לו, תשמע, אשתי חולה, אתה יכול לבוא לטפל בה. אבל לא בסדר, אני בא, איפה אתה גר? הוא אומר, מרכז העיר. מרכז העיר, יש שם מלא רופאים. גם אתה בא עד קצה העיר לקרוא לי. אז הוא אומר לו, תראה, אתם היהודים, בטוח תבואו. שם, הם גויים, לא ייצאו. עם ישראל ביישנים, לפעמים זה, הביישנות עוברת הגבול הטעם הטוב, ורחמנים וגומלי חסדים, אז היא יכולה להגיע למצבים מאוד חמורים. טוב, לענייננו. אנחנו נתקדם עוד קצת. דני. טוב, אז אנחנו עכשיו עוסקים, אתה באמצע, אתה שואל באמצע העניין, אם הדברים עצמם, עד סוף הזמן שיהיה לי לדבר, לא יתבהר, אז אנחנו נדבר אחרי בחוץ, בסדר? אתם לא לעקב פה את השיעור הבא שצריך להיות. אז בואו נראה במקור שלוש למטה, זה עוד צד מסוים. פה הרמב״ם יסביר לנו את מידת האומץ, ותכף גם נראה את החילוק בין אומץ לחוזק. אז פה הרמב״ם מסביר לנו מה זה אמיץ. דע, כי יש בכל אדם כוח אומץ, בהחלט. זאת אומרת, מידת האומץ קיימת בכל אדם. זה לא משהו שקיבלת בגנים, הוא יש לו ואתה אין לך. בכל אדם יש מידת האומץ. ואלמלא כך לא היה מתעורב במחשבתו לדחות מה שמזיק לו. יש מצבים שבהם אדם מרביץ ספרינט, כי הוא, או אישה יותר נכון, או גם גברים. רואים ג'וק, איזה ספרינט הוא מרביץ, הוא יזכה, אם יהיה תחרות באולימפיאדה, הוא בטח זוכה. או כל מיני דוגמאות כאלה, איך נגיד את הדוגמה של אבא מביא. וכוח זה, בכוחות הנפשיים, לדעתי, דומה לכוח הפולט, בכוחות הטבעיים, כוח האומץ שקיים באדם, לולא זה, אדם היה אדיש. וכוח האומץ הזה משתנה בתוקף ובחולשה כשאר הכוחות. עד שאתה מוצא מבני אדם שהוא אמיץ נגד אריה. יש אדם שהוא אמיץ נגד אריה. שמשון, הגיבור, נלחם נגד אריה. ומהם אנס מפני אכבר. אחד הוא אכבר, יום אחד, לספר, סיפור, הוא כבר לא גר פה, היה לי שכן, שני בניינים ממני, עורך דין. יום אחד תופס לי ברחוב, אומר, ידע, אני חייב את עזרתך. מה עזרתי, מה זה? אומר, תשמע, שלום בית, אתה חייב עכשיו שלום בית לעשות לי. טוב, מה שלום בית, מה אני... תשמע, יש לנו אכבר בבית, אתה חייב... אנחנו כבר יומיים לא ישנים בבית, אשתי ואני מסובבים ברחובות. טוב, אז מה טוב בא? מה אני יכול לעשות? הגיבור של השכונה. טוב, אנחנו הולכים, מגיעים לבית שלו, הוא פותח את הדלת, פותח, רץ לחדר השני וסוגר את הדלת ואני בחוץ לבית. תלו, מה ענייני? מה קורה? במטבח יש שם אכבר. טוב, וואלה, כמעט ה... נכנסתי למטבח, אני רואה חתיכה דבק מרק כזה, אתם יודעים, של המלכודת החזרה, תפוס בפנים. מת מסכן, גם הרח. הבן אדם סוגר ובריח ועוד דלתות, טוב, אומר, יש שם שקית במטבח, תשים, שמתי בשקית וזה, תודיע לי מתי יצאת מהבית, אני אפתח את הדלת. אז יש אדם שהוא מפחד מאכבר, יש אחד, נלחם נגד אריה. ותמצא יחיד היוצא נגד צבא ונלחם בהם. ותמצא אשר אם צעקה עליו אישה, רואה מפוחד. אחד אומר, אני אומר את המילה האחרונה בבית. כן, הפקד. או הבדיחה הידועה, שאומר, אני בבית פנטר, הולך על ארבע בשקט. אז יש אחד שהוא כובש ערים, ויש אחד שהוא מפחד. אז זה מאוד יחסי, אבל כוח האומץ קיים בכל אדם. כן, הצבעת.
כל זה כוח... האומץ, זה אומץ מתוך אמונה, או אומץ...
אז בואו נראה עכשיו, בדיוק, דיברנו באופן כללי, עכשיו במקור 5, שם המלבים יעשה לנו חילוק בין חזק ואמץ, וקשה זה הנושא של הגבורה. לא סבתי את זה. ב-5, הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע בן נון, חזק ואמץ. אז מה זה חזק ואמץ? שימו לב מה אומר המלבים. אתה בער דבריו נגד האחד שאמר לו, לא יתייצב איש לפניך... על זה צריך שתתחזק ותתאמץ. אומר המלבים, התחלת התעוררות הגבורה תיקרא בלשון חיזוק. שכוח הגבורה מתחיל להופיע באדם, זה נקרא בלשון המקרא חיזוק. זה חזק. וקיומה והתמדתה שהוא אומץ הלב תיקרא בלשון אימוץ. וזה גדרם בכל מקום. חזק זה תחילת התעוררות הגבורה. התמדת הגבורה הזאת היא האימוץ. חזק ואמץ. כמו אומר לו חזק, ליהושע בן נון, דהיין תופיע את כוח הגבורה, אבל ואמץ. כי אתם יודעים, יש הרבה אנשים שאוהבים לעשות, וואו, פעם אחת. חוכמה היא להתמיד. תכף נגיע לזה גם בהמשך, אבל לפני כן נקדים את המאוחר. אתם יודעים שאנחנו הרבה פעמים, אני תמיד אומר את זה בשום בדיחה, את ההקדמה למסילת ישרים, מלא בחורי ישיבות יודעים כמעט בעל פה. מה? הקדמה למסילת ישרים. למה? מגיע חודש אלול, ראש הישיבה, לא יודע, משגיח, או אחד העמים, חבר'ה, אלול, יאללה, מוסר. טוב, אחי, בוא נלמד מוסר. מה נלמד? מסילת ישרים, יאללה בוא. לומדים, פותחים. איפה מתחילים? מההתחלה. מתחילים את ההקדמה, פעם, פעמיים, שלוש, החבורה נשפקת, נגמר. עוברים חודשים, עוד פעם, יאללה, מוסר, חוות אחרת. מה לומדים? סיעת ישרים, יאללה, פותחים. כל פעם מתחילים את ההקדמה, מתחילים את ההקדמה. החוכמה היא לקחת את המשימה, את השיקול דעת ואת הבחינה ואת הברירה, תעשה לפני שבחרת. לפני כן תעשה, תראה, אל תיקח משימה בלתי אפשרית. לקחת משימה, תתמיד בה. החזק והאמת שהקדוש ברוך הוא אומר ליהושע בן נון, הוא אומר, תשמע, אתה צריך להתחזק, להופיע את כוח הגבורה. אבל זה לא חוכמה ככה. תתמיד בה. יש איזו אמירה כזאת, לקרוא את הנפש, אמנם היא אמירה של איזו סופרת אחת, אבל שמעו אותה ברעיון שלה. טוב, הדברים שלה זה פחות או יותר ככה. כל אדם אוהב ומוכן לעשות מעשה גדול, גרנדיוזי, שרבות ידובר בו. כאשר הוא המעשה הקטן, האפור, היומיומי, של יום, 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 לקום ולעשות את הדברים. אנשים אוהבים, להתלהב, כולם מומחים. תמשיך עם זה לאורך זמן. יום, יום לעשות את זה. תמידים כסדרם ומוספים כהלכתם. זאת החוכמה הגדולה. לעשות מעשה אחד זה לא בעיה. בסדר, אתה צודק. לא כולם עושים, עשית. אבל, בן אדם, לכן הגבורה היהודית האמיתית היא הקימה בבוקר. תכף נגיע לזה. לפי הזמן. היא עצם הקימה לקום בבוקר. כל בוקר לקום, כל בוקר לקום, כל בוקר. אותה תפילה, במרכאות, אותה תפילה. אני אומר את זה, זה לא נכון. אבל לצורך העניין. אותו דבר, אותו דבר. זה המבחן האמיתי של אדם, שהוא מסוגל להתמיד בדבר. יום, יום, אותו דבר לעשות. זאת הגבורה האמיתית. זה לא חוכמה לעשות פעם אחת וזהו, ואתה נשמע. ואנחנו מומחים לעשות את הדברים האלה, לעשות את הוואו. ומעלה, אין כלום. אז זה הכיוון הכללי שהרמב״ם מביא פה, שאתה מוצא, שהאומץ, כוח האומץ שקיים, הוא קיים בכל אדם. מי בנסתר, מי בנגלה, מי יותר, מי פחות, מי מסוגל מול אריה, מי מפחד מאחבר, מי כובש ערים, מי מפחד מאשתו או מאישה אחרת, וכן על זה הדרך כל מיני דוגמאות כאלה שיש. נתקדם הלאה למקור 4. מקור 4 זה עוד פן מסוים שמופיע לנו פה בגבורה, הגמרא במסכת יומא, אומרת, דאמר רבי יהושע בן לוי, למה נקרא שמן אנשי כנסת הגדולה? למה? שהחזירו עטרה ליושנה. איזה עטרה ליושנה? עטה משה. משה רבנו אמר, האל הגדול, הגיבור והנורא. אלו התארים האלוקיים שמשה מתאר. האל הגדול, הגיבור והנורא. אתה ירמיה, בא ירמיה, ואמר, רגע, רגע, נוכרים מקרקרין בהיכלו, עיין הרואה אותיו. איך זה יכול להיות? הנוכרים מקרקרין בהיכלו של השם. אז הנוראות האלוקית לא מופיעה, אני לא יכול להגיד נורא. אין, לא יכול להסביר שאלוקים לא נורא, אלא אין הופעה של מידת הנוראות של האלוקים במציאות, כי נוכרים מקרקרין בהיכלו. לא אמר נורא. אתה דניאל, בא דניאל, אמר נוכרים שתעבדים בבניו, היה גבורתיו. תסתכל מה עושים לעם ישראל. הבאים של הקדוש ברוך הוא. והוא לא עושה כלום איתם. אז אין פה הופעת הגבורה האלוקית. לא אמר גיבור. אתו הינו, אנשי כנסת הגדולה, ואמרו, אדרבה, זוהי גבורת גבורתו של הקדוש ברוך הוא. שכובש את יצרו, שנותן ערך הפעים לרשעים, ואלו אין הוראותיו שינמלא מוראו של הקדוש ברוך הוא, איך ומה אחת יכולה להתקיים בין האומות. אומר רשי למטה, זוהי גבורתו, שכובש יצרו כל השנים הללו שהשתעבדו בהן, ומעריך אפו על כל הגזרות שגוזים על בניו. אנחנו חושבים, אתם יודעים איך זה קורה ברחובות. הולכים חבורת צעירים. מה? מעריך אפו. הוא לא מגיב מיד. ערך הפיים, זה אורך זמן, לא תגובה. תן, ספר דוגמאות שאנחנו רגילים בהן מהשכונה. כל אחד מהשכונות שלו, לא יודע איפה אתם גדלתם. אבל היינו הולכים חבורת איזה, פרחור. ופתאום מישהו זורק מילה. מה כל החבר'ה אומרים? נו. קצת הפרייר. אתה לף לף. נו. ישר, צריך תגובה מיד. זה אין פה. אם לא הגבת מיד, אז אתה חלש. אבל זה, היהדות לא אומרת ככה. לא תמיד, ובדרך כלל, התגובה המיידית מראה על חולשה ולא על גבורה. חוכמה היא שאתה מסוגל לא להגיב. אתה מחליט בעצמך, אני לא מגיב. איזה עוצמה זאת? אבל אנחנו אוטומטית מגיבים לכל אחד ואחד. אם זה באלימות, או חס וחלילה. אבל בגלל הדברים האלה, כל המציאות היום החברתית שלנו פה. התקירות והמכות והאלימות וכל הדברים. כי אתה נחשב בחברה, אם אתה לא מגיב, אתה נחשב טיפוס חלש. אתה לא גיבור.
מישהו אחר, אז אני לא בטוח שאם אני אתאפק, זה בסדר. רש"י אומר פה שהאריך הפועל כל הגדרות שגוזרים על בנה.
ומה עשה?
אז הקדוש ברוך הוא כאילו, זה היה סבלן לכלבה, אבל מי
שסבל בסופו
של דבר, זה כאילו בנה. ואז מה? אבל
לא, אבל רוצים להגיד ש... אל תאבד את העיקר. רוצים להגיד, בגלל שהקדוש ברוך הוא לא מגיב על זה שמרביצים, שעבדים את בניו, אז הגבורה האלוקית לא מופיעה. אין פה הופעת גבורה. אז אומרים על שכנס הגדולה, טעית. זאת הגבורה האמיתית. שהוא רואה שעבדים את בנם והוא לא מגיב, הוא מעריך פה. יבוא להם. ועלו מושיעים בעציון, נשפוט את הרסיו. נבוא איתם חשבון, אל תדאג. קדם הוא יבוא איתם גם חשבון, גם אנחנו וגם גם הוא. יבוא בזמנו, ואיתו בזמנו. בלי לחץ, חושבים פה מכל מיל. צריך לדעת, הגבורה האמיתית היא לא להגיב מיד. שוב פעם, אתה שולט בעצמך, זה לא שאתה עכשיו... אמרתי, זה בדיחה. מסתפק את הבדיחה הזאת. שאיזה אחד, עולה שיקור אחד לאיזה פאב, ואומר, מי מסוגל לבוא נגדי? אף אחד לא בא. טוב, למחרת בא גם, שיקור, מבוסם, עולה על השולחן, מי מסוגל לבוא נגדי? אף אחד לא בא. ביום השלישי עוד פעם עולה על השולחן, מי מסוגל לבוא נגדי? כמה זה אחד? אני. אומר לך לגע. מי מסוגל לבוא נגדי ונגדו ביחד? אז אתה גיבור או שאתה... איפה אתה עומד? מי מסוגל ומסוגל. הנקודה האמיתית בגבורה היא שאתה שולט. אתה מחליט מתי ואיך. לצערנו הרב, משרד הביטחון, הממשלה, לוקחים את זה לאגפים קצת. אנחנו בידינו הרתעה, וזה נובע מחולשה. אתה צריך להגיב, כל מה שאתה כוח, אתה מסוגל להגיב, ואתה תחליט מתי ואיך. איך? ואיך הולך הביטוי הידוע שאומרים תמיד בעמוד זה פעם, שר תחבורה, משתמשים בזה לפעמים, היה שר תחבורה, אמר, אל תהיה צודק, תהיה חכם. כי תמיד הפעולה שאתה עושה היא לא בהכרח, היא מועילה. אומנם אתה צודק, אתה עכשיו מגיע לצומת, יש לך זכות קדימה. סע! אבל הוא לא עצר בעצור. מה זה עוזר לך שמגיע לך זכות קדימה? הוא ייכנס בך. אז תשים עין גם שמאלה, גם אם יש לו עצור, אם הוא לא בלם, אתה תבלום. אבל מגיע לי, זה שלי, אני אקביש זכות קדימה, אני באוטוסטרדה. סע! One way ticket. תחזיר ציוד וזהו. בחוכמה, החוכמה להיות חכם, לא להיות צודק. אז הגבורה תביא אותך לידי חוכמה, לא לידי זה שאתה צודק. במילד, אם אתה תהיה חכם, לא תהיה צודק. בתגובה שלך. אבל אנחנו הרבה פעמים לא שמים על זה. מיד אנחנו מגיבים בכל מיני דברים. הרבה פעמים זה קורה. יש את הביטוי הזה, הוא מחפש סולם לדעת מהעץ שהוא טיפס אליו. אתם מכירים את הביטוי הזה? למה? כי הוא יצא באיזו אמירה גדולה. עכשיו, הכבוד לא נותן לו לרדת. אין פה כאלה. אז הוא מחפש סולם לרדת מנו. ממציאים לו סולם, חבלים, שירד וככה ולא יצא... אבל למה עלית בכלל? ואם עלית, הגבורה שלך תגיד, טעיתי. מה יש? אתה אומר, טעיתי? שבועי, אני טעיתי. טעינו. השבטים, פרשת שבוע, מודים, אבל אשמים אנחנו. טעינו, בסדר, טועים. אנחנו בדקה של בני אדם, שהם טועים לפעמים. לפעמים טועים. זאת לא בעיה לטעות. החוכמה היא להודות בטעות. זה לא בעיה ליפול בחיים. החוכמה היא לקום אחרי הנפילה. להודות בטעות ולהמשיך הלאה. זה מושג של בעל תשובה. בעל תשובה, יש כאלה, הוא היה פעם עבר, אז מה אם הוא היה עבריין? בוא נדע אותו עכשיו. שיפר מעשיו. חזר, תיקן את דרכיו. לא, אבל הוא פעם היה ככה. אבל אם שיקן את דרכיו, אין מסכים לבעל תשובה את עוונותיו. אז מה שלנו חשוב, זה לראות את הדברים, איך אנחנו מיישמים את מידת הופעת הגבורה הזאת, לא בתגובה המיידית, אלא בתגובה הרצויה, על פי הנתונים שקיימים, שיתצא, תביא תועלת לסיטואציה שהייתה. בואו נראה את מקור 6. 6 ו-7, נקרא אותם. יש פה, אם נספיק, כמה צדדים חשובים של מושג הגבורה גם. אז בואו נראה, 6. אנחנו אומרים בתפילה, לך השם הגדולה והגבורה בתפילת רצח ועוד. חז"ל בגמרא דורשים, לך השם הגדולה והגבורה, כל אחד מהמידות האלה הם כנגד יציאת מצרים, מתן תורה וכו'. אז בואו נראה. והגבורה הזו יציאת מצרים. שנאמר, והיה ישראל תהיה הגדולה. אומר הרב, לעומת הגדולה, שהיא ההצטיירות הכללית של כל המעשה אשר עשה אלוקים, תבוא הגבורה להודיע שעם כל הכללות הגדולה הזאת, יש השגחה מפורטת, שכל פרט ופרט לפני עצמו מוצא מקום בערכו המיוחד, ורק על פי הגבורה הגוברת מכוח הגדולה הכללית הרחבה עד אין קץ, להשפיע שלמות, להשלים את כל דבר פרטי על פי צביונו המיוחד לו, מתפרד כל דבר להיות לו מקום וערך בפני עצמו. זאת אומרת, אנחנו בתור בני אדם מחפשים את הדברים, את הגדולה, את הדברים הגדולים. דיברנו קודם על הדברים הגרנדיוזיים. דבר איתי באופן כללי. כאילו את הביטוי הזה, אל תהיה חניוק, אל תהיה דוס, אל תהיה לפרטים. תשאיר אותי באהבת ישראל הכללית, בתורה, באמונה באלוקים. אני מאמין באלוקים. אני מאמין באלוקים, אבל זה מה אמר? באה הגבורה האלוקית ואומרת לך, תשמע, הגדולה האלוקית היא גם רואית על הפרטים. יש אמירה של חז"ל, מקום שאתה מוצא גדלותו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענוותנותו. את הענווה האלוקית, זה לא להיות אלוקים כזה גדול. אומרים חז"ל, מצד אחד האלוקים, שמיים וארץ, כל היקום הוא בורא. מצד שני, יתום ואלמנה, והוא, את כל הדלים והמסכנים, איתם הוא נמצא, להם הוא עוזר. האלוקים זה לא בשבילך, אתה אלוקים שבורא את כל היקום. מה לך ולמסכן הזה, ליתום הזה של אבא ואמא, לאלמנה הזאת שבעלה נפטר? מה לך ולה? לך למלכים, לך לעשות שלך כבוד. אז לא הבנתם מה זה. מה זה המידה האלוקית של הגבורה? המידה האלוקית של הגבורה הרת למטה. סיפר לי אחד העוזרים, באחד היישובים הזמינו פעם את הרב מרדכי אליהו שליטה, שמשלח לו רפואה שלמה. זה היה חנוכה, ביקור באחד היישובים. הוא בא ליישוב, ביישוב הזה הם מאוד הכינו את הביקור, מאוד מסודר. לקחו את הרב, הראו לו את הבית כנסת, את כל הפעילות של הזה, כל עסקני היישוב לקחו את הרב אליהו. ואז הביקור מבחינתם היה מוצלח, ראו את כל הדברים. מובילים אותו לכיוון האוטו, הוא הולך לכיוון האוטו, עומדים ככה, לפני שהוא נכנס לאוטו, כולם מסביבו, והוא ליד הדלת של האוטו, ואז פתאום שומעים איזה קול של איזה ילד קטן, הרב, הרב, הרב! וואה, כל האנשים מצאו לתת איזה סתירה, מכה לילד הקטן, שעז להרוס להם את הביקור היפה, המוצלח הזה. אז טוב, אבל הוא אומר, כן, מה? ואתה להם ברז, הם זזו הצידה, אז ילד קטן, הוא אומר לו, הרב, אומר לו, כן, מה הבעיה? הוא אומר, הרב, החנוכיה הקשרה, ואלה רצו לפוצץ אותו, זה, אתם מכירים את העסקנים האלה, שפתאום איזה ילד קטן מתגנב. טוב, אז הרב אומר לו, איפה החנוכיה? אומר לו, היא בבית. הוא אומר, איך תביא אותה? ואלה תופסים את הראש שלהם. הרב מחכה ליד האוטו, הילד רץ הביתה, הביא את החנוכיה, הביא אותה לרב, הלכת החנוכיה, הסתכל, בחן אותה. כן, נקשרה, אתה יכול להדליק. כך. זה אדם גדול. אדם גדול זה לא שלא הוא מתעסק עם זה. אדם הגדול הוא דווקא זה שעושה את המעשים הכי קטנים. הפילוסוף בקוזרי רוצה לצייר את האלוהים שלו. בסוף אין אלוהים כזה, אבל לא משנה. אז הוא אומר, זה אלוהים שלא יודע מה קוראים הפרטים, כי הפרטים משתנים. הוא למעלה, 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 נמצא למעלה, למעלה. אבל אחד שצא למעלה למעלה ולא לא יודע מה קורה למטה, זה לא אלוהים שלנו. זה לא אלוהים. האלוהים שלנו, האלוקים שלנו, זה נכון, זה אלוקים שהוא עושה את הכל אבל יורד לפרטים הקטנים, וכל פרט יודע את מקומו. כל פרט יודע בדיוק מה בתפקידו מעניינו. זאת הגבורה האלוקית. הגבורה היא לתת לכל כוח את מקומו. לכל אדם את מקומו. לא לזלזל באף אחד. אל תיבז לכל אדם. אל תיבז לכל אדם. מה אתה מזלזל בן האדם? ואהבת לך כמוך, למה? כי אני השם. אתה צריך לאהוב כל יהודי וכל אדם. איזה הוא מכובד המכבד את הבריות, את כל הבריות. אבל מה זה בריאה? מה זה בריאה? בריאה זה, זה הבסיס של, 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 של כלום. כל דבר הוא בריאה במציאות. כן, אתה אוהב את הבריאה. אתה לא יכול לזלזל בבריאה, כי יש לך קדוש ברוך הוא. אבל אלוקים, מה אכפת לו? אתה שומעים הרבה פעמים כאלה חילונים, אומרים לך, עזוב אותך, אני בוודאי עם אלוקים, הוא עשה את האלוהים, את השמיים ואת הארץ. אבל באמת אכפת לו עכשיו, אתה מתפלל תפילת מנחה או ערבית? אכפת לו אם אתה שם פה את החוטים האלה? זה מה שמעניין את האלוהים הזה? מה, עד כדי כך, הגזמת לגמרי. לא הגזמתי לגמרי. אתה לא הבנת מה זה האלוקים שלנו. האלוקים שלנו זה הדבר הגדול שיועד על הפרטים הקטנים. את המוקם שלנו זה גדלותו, שם הנבטנותו. הגודל הכי גדול, בפרטים הכי קטנים. כשרבי יוחנן היורה נמלה הולכת, היה אומר, אוי, מה קטנו מעשיך השם? נמלה! כן, מה קטנו מעשיך השם? מזל אחד מה גדלו מעשיך השם על כל הבריאה כולה? גם בנמלה מופיע עניין אלוקי. היא נמצאת עכשיו. הכל. אז זה גבורה. עוד פעם נוסף של, של גבורה, בואו נראה. נעשה איזה תמונה כזאת. ברור הכל, או שאתם... זה שבת הגדול, כזה... נרדמים. כשאנחנו שומעים את עדני הטבע, את הברק ואת הרם, בפפף, בחורף, אתם יודעים שכבר יגיע, גשמים, כי צריך, כי עם ישראל זקוק, והעולם זקוק לגשמים, אז אנחנו מברכים, ברוך שכוחו וגבורתו מלא עולם. אז בואו נראה מה זה. הוצאת היצירה של המציאות כולה, אל הפועל, על ידי הכוחות הרבים והשונים, צריכה היא התגלות כוח, שגם כשאין שום מתנגד ומפריע, מכל מקום כוח רב צריך לעצם סיבוב הפעולה, הרבת הערך. כדי להופיע את כל התנועה של כל כדור הארץ ומערכות הגלקסיה והכל, זה כוחות אנרגיה. צריך כוחות איתנים. בכלל שהמציאות תנוע. כמה אנרגיה צריך לסובב. אתה לוקח גלגל קטן, סובב אותו, אתה משקיע אנרגיה. פי, לא יודע פי כמה, זה כבר לא בכלל במושגים של פי כמה, שכדור הארץ הסתובב, שכל המערכות עצמן הסתובבו. והשמש זה, זה כוכב קטן בכל היקום כולו. איזה כוחות איתנים צריך. אז זה מצד אחד. אמנם, הידיעה היותר עליונה היא כאשר נכיר את המון המפריעים, העומדים על כל צעד מכוחות הטבע עצמם, בהתנגשם זה בזה. לולא ההשגחה האלוקית, הנותנת קצב וגבול לכל כוח לומר, עד פה תבוא. רק עד הגבול שיועיל לשחרור לבריאה ולא להרסה. כי אם במקום שההריסה היא צורך תיקון והסתירה צורך בניין. זוהי הגבורה. התגברות כוח הבונה והמחולל על כוח המארס והמחריף. בגזרת יוצר כל ברוך הוא. ומה נהדרת היא ברכה זו לשחרר את רגש לב האדם ומדעו. בעומדו נגד מחזות הטבע הפועלות בתוקף וכל המולה. או ברוח פתאומי ומביא לידי השתוממות. אתה שומע פתאום, פתק. למה אתה טק הזה? למה הרעם הזה? זה כי איתני הטבע התנגשו זה בזה. היא כל כוח שחדת את מקומו. יגיד הרב פה, אם נשאיר את הדברים שלו, שיש לך כוחות במציאות, והכוח פועל במציאות, ואין לו גבול, הוא יהפוך מכוח בונה לכוח הורס. אל תהי צדיק יותר מדי, שמעתם את הביטוי הזה פעם? כי צדקות יתרה היא תביא לידי שלילה. אכול דבש הרבה לא טוב. דבש אולי זה טעים. לא אולי, בטוח טעים ובריא. לאכול הרבה דבש לא טוב. הילד שלך רוצה סוכריה, אתה נותן לו אחד. עוד אחד, כך עוד אחד. עוד אחד, כך עוד אחד. עוד אחד, רגע, עצור. זה עושה חור בשיניים ובכיסים של אבא. עצור, עד לפה. יש גבולות. כוח הבונה זה כוח שאתה שם לו גבול. או במכון גמרי קוראים לזה גבורת הצמצום. זה גבורה גדולה לדעת לצמצם כוח, להגיד לו, תשמע, אתה מגיע עד לפה. כי מפה והלאה אתה יכול להיות מוגזם. אתה יכול להיות שלילי. דוגמה למשל. והגית בו יום ולילה, נכון? נכון? צדיק? ללמוד תורה כל היום. יום ולילה, מתי יום? לא משנה. תלמד כל היום, זה הכי טוב. בא בן אדם, רוצה לקיים את האמירה הזאת. לימוד תורה, אין דבר יותר גדול מהתורה. התורה מחזיקה את העולם, לולי בריתי יום ולילה, חוקות שם ועצו שמתי. התורה היא משמחת האדם, מרומת אותו, מתקנת אותו, מעדנת אותו. כל הדברים הטובים, אין יותר טוב בעולם מהתורה. קדום הוא מסתכל בתורה וברא את העולם. מסתכל בוראיתה וברא אלמה. בסדר. אין בעיה. תתחיל ללמוד. אדם לומד, 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 לומד. מגיע שעה אחת בלילה. במקרה טוב. אחת בלילה, ואדם מנקר. אבל הוא מת ללמוד, הוא ממשיך ללמוד. רוצה ללמוד עוד, עוד ועוד ועוד. רוצה ללמוד כל הזמן. ממשיך ללמוד, ללמוד עוד ועוד 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 ועוד. אומר אחד הראשונים, הוא מת הגבוה מסכת בחורות, אם באים נסורים על הדב, יפשפש במעשיו. באים לך נסורים, תבדוק מה לא בסדר. פשפש ולא מצא. אדם עשה פשפוש ולא מצא. יתלה בביטול תורה ומחזל. ביטול תורה. רגע, רגע, אני לא מבין שאלה, שואל הראשון, אני לא מבין. הרי פשפשת במעשים, איך לא מצאת ביטול תורה? הגאון מווילנה היה עושה חשבון נפש שנתי. היה מגיע למסקנה, 5 דקות ביטול תורה. השנה ביטלתי. אתם יודעים מה זה? אז בא אלינו, בחמש דקות נבטל 5 דקות. אנחנו מבטלים בחמש דקות, אנחנו מצליחים לזיז את השעון אפילו. הגאון מווילנה 5 דקות בשנה. אז רגע, פשפשת במעשיך, איך לא מצאת ביטול תורה? אז צריך למצוא את זה. אומר הראשון, אותו ראשון, אותו אדם, זה המקרה שסיפרתי עליכם קודם, יושב ולומד. מגיע השעה שהוא צריך ללכת לישון, לסגור את הספר, ללכת לישון. הוא ממשיך ללמוד. תגידו שהוא ביטל תורה, מה פתאום? החבר שלו מהישיבה, מחזיקים אותו בדור הצדיק של הישיבה. הוא העמוד הימני, הנר המערבי, הנר ה... מה שאתם רוצים. הוא כל היום, והגית בו יום ולילה, יושב ולומד כל היום. הוא מבטל תורה. כי פה הכוח של החיוב הופך להיות כוח שלילי. למה? כי למחרת, כרגע קודם כל, הוא לא לומד טוב. הוא כל הזמן עושה כדי לא להירדם עם הרגליים, עם הידיים, ועושה ככה. אתם מכירים את התופעות האלה. מי לא כמונו היה בשמירות או בזה, שאתה מת לישון ואתה עושה כל מיני תרגילים לא להירדם. ב', למחרת הוא אולי לא קם לתפילה. ולמחרת גם השיעור הוא נרדם. יוצא שהוא ביטל תורה. כי הוא לקח את הכוח בלי גבולות. כוח שאין לו גבולות הופך להיות מכוח בונה לכוח מארס. והגבורה הגדולה היא לדעת לעשות אמבריקס. וזה צריך גבורה. דוגמה נוספת. החבר'ה משתוללים. אתמול עם חתונה, עושים שמח חתן וקלה. טוב, כמה מסמכים חתן וקלה? אבל מצווה שמח חתן וקלה. אין בעיה, שמח, כמה זמן? עד 2 בלילה, 3. ולמחרת מגיעים ב-4-5 למחרום. לא מתפעלים במניין, או לא מתפעלים בכלל בשחרית. עייפים בשיעורים למחרת. אז מה עשית? מה עשית? הייתי צריך לבוא בגבורת הצמצום. לשמח. אבל... אין אבל. תשמח במסורה, בגבולות הרצויים. כי אם לא תשמח בגבולות הרצויים, הכוח הבונה יהפוך להיות כוח מהרס. הוא לא כוח חיובי. אתה עובד את עצמך. כמה פעמים קורה בחתונות, אתמול ראיתי את זה לתלמידים, שבחתונות אחרי משתוללים. לקחתי לכם בצידה, עמדנו בצד, אתם רואים אותם? אולם שלם, 600-700 איש, יושבים, לא מסוגלים להתקרב לרקודים. כי האנשים האלה מסמכים את עצמם ולא את החתם את הקלה. כי הם פורקים את כל הפורקה של השמחה שלהם. ואדם, הם משתוללים, פח, מלפקים, כל אחד, חתונות כאלה, אתה יוצא בשן ועין, במקרה הטוב. רגע, מה קורה לך? אתה נותן לכוח להתפרץ בלי גבול. הוא כוח מהרס. עם כל הכבוד לך, החתונה היא לא שלך. יש עוד אורחים כמוך בדיוק. זה שאתה לומד עם החתן בישיבה, זה לא עושה אותך יותר טוב מאחרים. הם גם רוצים ללכוד, הם לא מסוגלים ללכוד עם הפרעות שלך. מה אתה עושה? זה כוח שהופך מכוח בונה לכוח מהרס. עוד דוגמה אתם רוצים? בכל מיני מצבים החוכמה היא לעשות אמבר, להגיד, אני פה עוצר. אני לא ממשיך. כי עוד המשכה טיפה, היא תהפוך את הדבר ממצב חיובי למצב שלילי. הנקודה ברורה, היא מאוד נקודה, נכשלים בה, כל הזמן אנחנו נכשלים בה, כי זה דורש בך תעצומות נפש כאלה גדולות, שבשיא ההתלהבות, אתה צריך להגיד לעצמך, אני עוצר פה. זה מאוד קשה. כשאתה רץ, 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 הוא אומר לך, אני תמיד מביא את זה, אצל, בדוגמה הקלאסית, אצל אברהם אבינו בעקדה. שלכאורה אצל אברהם אבינו, אני אעשה את זה מאוד מצומצם ומאוד קצר. הוא פועל, עובד את כל הניסיונות, את כל הדברים עצמם, עם יצחק, לוקח, עד עקדה, לוקח, 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 התגבר על כל המכשולים שלו, כל המעכבים, כל העיכובים, כל המניעות, כמו שאומרים בברסלב, התגבר על כל המניעות. עכשיו הגעת. הגעת אל המצב, אל השיא. יצחק נמצא על המזבח, קשור, הוא מסכים, הסכין בידך, עכשיו אתה מבצע את מה שיחלת לו יותר משלושה ימים. כי היית כולך בהשתוקרות לקרבת אלוקים. נו, אני אומר תמיד בשום בדיחה, אם במקום אברהם אבינו היה שם איזה בעל תשובה, כשהיה מרים את הסכין, היה שומע אברהם אברהם, אל תשאל איתך לנהר, מה היה עושה? מיד, שלא יהיה הפסק. עד שהגעתי לפה, אתה רוצה אותי? כן, 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 כן. הגעת לפה? המבחן שלך זה פה לעצור. בין כוח הבונה לכוח המארס. קבורת הצמצום שלך. זה הגבוה, ולכן הקדוש ברוך הוא מעיד, רק הוא מעיד עליו. רגע, אני לא מבין אותך, הקדוש ברוך הוא. יש פה קושיה. אברהם אבינו עם כל הפסלים, עם כל מה הניסיונות שהוא עבר, 9 ניסיונות, זה לא אלוקים הטיפוס הזה? נלחם נגד אבא שלו, באור כשדים, נגד נמרוד, נגד כל העולם. אומר הקדוש ברוך הוא אחרי העקדה, אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה. רק אתה? כן. כי קיבלת ציווי לעקוד, הלכת למשימה. קיבלת פקודה לעצור, עצרת. אז אתה לא עובד את עצמך, אתה עובד את אלוקים. וזה מבחן מעובד אלוקים ולא עובד, לא עובדו. כי אתה צריך להיות טיפוס כזה שאתה עושה. מה אלוקים אתה רוצה ממני? לא מה בא לי לעשות, בא לי סבון. מה את צריך לעשות עכשיו? מה, ריבונו של עולם, מה אני צריך לעשות? מה נכון לעשות כרגע? זה הרבה טלת הלב צריך. שאתה לא עובד את עצמך, שלך נגיעות ואין לך מניעות, וכל מה שאתה צועק ויכול לעשות עם ידיים למעלה, למעלה, זה דברים חיצוניים. בפנים, ותאר ליבנו לעובדך באמת. אדם צריך לדעת, הוא צריך גבורה מאוד גדולה, שהוא באמת נמצא בפנים בתארת הלב. הוא לא עכשיו עושה משהו מסוים, כי הוא נוגע בדבר. וכמה פעמים אני יכול להגיד על עצמי, אין אדם יותר מ-100 עדים, אני יכול להגיד על עצמי. כמה פעמים אני עושה מעשים, או אומר אמירות, והן לא תיאורות, הן לא נכונות. כי אני רוצה שההוא לא יקבל את התפקיד הזה, או שההוא לא יעשה את זה, אז אני אומר את מה שאני אומר. כמה פעמים בחיים אנחנו עושים את זה? לצערנו הרב. הרבה דברים אמיתיים. איפה בא המבחן? המבחן האמיתי מגיע, שאותה אישה במשפט שלמה אומרת, אתם יודעים מה? תנו לה את התינוק. האמא הלא אמיתית אומרת, תחתכו, חצי אני חצי. האמא האמיתית, אני אוהב את הבן שלי, אני מעדיפה אותו חי אצלה, מאשר חצי מת אצלי. חצי מת. מת עם חצי גוף. לא חצי מת. מה אתה מעדיף? וכמה פעמים אנחנו נכשלים בדבר הזה? כמה פעמים על כל צעד ושעל? מוסדות יכולים ליפול. מפלגות, תנועות, אגודות, עמותות. על מה? מי שמקים את העמותה במו ידיו הורס את העמותה הזאת. במו ידיו. כי הוא נלחם על הגינוני טקס ועל כל הדברים עצמם. רגע, אבל בנית עכשיו עמותה, שכל כולה מפעל חסד. עכשיו אתה בעצמך, למען הכבוד שלך, אתה רואה את העמותה שהקמת, אז אתה לא אוהב את העמותה, אתה אוהב את עצמך. גילוי מילדה שכל מה עשית עכשיו, זה היה כי אתה אוהב את עצמך. נכון, בדרך היו דברים, הרבה דברים טובים. אבל תשאיר את זה. ותמשיך הלאה, תבנה עוד מקום. תמשיך הלאה. הפלישתים סותמים לישחק את הבארות, אז הוא הולך בוער, הוא חופר עוד בוער. ממשיך הלאה. לא עושה חשבון. אני רוצה בארות בארץ ישראל, יהיו בארות. כמה יהיו, יהיו הרבה. אז אם נסכם את הדברים, לא סיימנו, אבל לפחות בשתי דקות שיש לנו, בדקה שיש לנו פה, אז קודם כל, צריך שמידת הגבורה תהיה קניין בנפש. דבר ראשון. דבר שני, מידת הגבורה, היא צריכה להיות מידה כזאת שהיא מתמדת והיא לא חד פעמית. היא לא הופעת גבורה של פעם אחת, אלא אתה מתמיד בה לאורך זמן. לא הגענו בהמשך, זה נעשה בלימוד. מידת הגבורה מופיעה בכל אדם. נמצאת בכל אדם. הוא צריך לגלות אותה רק, להופיע אותה. היא תופיע בכל תחומי החיים. בכל תחומי החיים. מהקימה בבוקר, דרך הלימוד, דרך כל העשייה היומיומית שלך, איך אתה מנהל את הדברים. והגבורה גם דבר לידי ביטוי לא בתגובה המיידית, אלא בהחלטה מה אני עושה כרגע ונכון ואמיתי. על פי מה השם רוצה ממני לעשות, על פי תרת הלב. בזה יבוטה, בשלב הזה, עניין הגבורה. ועוד שתי נקודות נוספות, שהגבורה עצמה היא לא דבר גדול מנותק מהפרטים, אלא הגבורה עצמה צריכה להיות דבר גדול שיורד עד לפרטים הקטנים. איך סורחים את הנעל, איך רופשים, מה אוכלים, מה עושים בבוקר, איך נוטלים ידיים. הפרטים הקטנים האלה הם גילוי מיתה שהגבורה הגדולה האלוקית הזאת מופיעה בגבורה בפרטים הקטנים. והדבר האחרון שעשינו בשלב הזה, זה מה שנקרא גבורת הצמצום. לדעת איפה אני מופיע כוח גבורה כזה, שהוא הופך להיות כוח בונה, והסכנה היא שאם תמשיך איתו עוד קצת, הוא יהפוך להיות כוח מארס. שהכוח, צור פה.